ברוכים הבאים לפרק נוסף של UVM, פודקאסט הקולינריה של ישראל. היום אני מארחת את המאסטר שפית. איתיאלה. מה יש לי?
זה לא רק את, זה כל אדם שני בעולם.
את יודעת למה טעיתי? יש לי הסבר לזה.
אוקיי.
טעיתי כי חשבתי על השם משפחה.
אוקיי, יפה, זה עוד לא שמעתי, זה תירוץ שעוד לא שמעתי.
אמרתי כאילו, אוקיי, איך אני מתמודדת עם השם משפחה? ואת בעצם זוכת העונה התשיעית של מאסטר שף.
נכון.
זה טייטל מאוד רציני, אנחנו נדבר עליו, אפשר לא כאילו לשים אותו כזה על הדרך, נדבר עליו. אבל אני כמובן אשאל אותך בעיקר על הטראק המוצלח שלך, שאני לא הייתי, אבל אני שומעת בלי סוף, כאילו אי אפשר לא לשמוע עליו. אז זה מאוד מכובד להגיע לכזאת, לא כאילו שאני אשמע עליו, זה לא משהו מכובד, אבל כן. גם על ההתעסקות בחקלאות, שזה ממש סקרן אותי, ואני כן אתעכב על זה. על השחייה במאסטר שף כבר אמרנו, על ירוקלה, ירוקלה. היום אני מומחית בשמות, וגם על היזמית שאת. אני ממש מרגישה שיושבת מולי יזמית קולינרית, אולי את לא קוראת לזה ככה, אני לא יודעת, אבל לי זה מרגיש שזה ממש הכיוון, ואני אוהבת את זה, אז גם על זה אנחנו נדבר.
תודה רבה.
לכל הביקורות, המסעדות האחרונות שביקרתי בהן, אתם מוזמנים להיכנס ל-uvm.com. וגם שאר הפרקים של הפודקאסט נמצאים בכל פלטפורמות ההזנה. ואם אתם רוצים כזה לדעת מה קורה ואיזה פרקים עולים ומה יחכה לנו ומה, כאילו בקיצור כל מה שצריך לדעת, אז הכל נמצא באינסטגרם, ושם הכל ככה אני זורקת לכם את המידע, אז פשוט תצטרפו, תבואו, אנחנו מחכים לכם. וזהו, אנחנו נתחיל, בסדר?
סגור.
טוב, תקשיבי, יש לנו הרבה מה לדבר.
וואי. צריך עוד פרק.
לא, זה יספיק לנו, אבל כמובן אין לי בעיה להביא אותך לעוד פרק, כן? שלא תיתי, אני בכיף מביאה אותך לעוד סשן. אבל בדרך כלל כזה, תמיד אני אומרת את זה בדרך כלל, למרות שכבר הרבה פרקים זה לא קורה פה. אבל יש כזה מסלול של איך התחלנו, וכזה המון רומנטי וכזה. אנחנו נגיע גם לרומנטיקה. אבל לי כזה בא לדבר איתך על הטראק שלך, להתחיל מתו, כאילו לראות באמת את כל הדבר הזה, כל העשייה, כל החשיבה, ממש לברור אותו ככה, מה קורה איתו. ומשם אנחנו כזה נצלול יותר ויותר.
יאללה.
בסדר? אני מכינה אותך.
כן.
יופי. אז באמת, זה לא רגיל. בסדר? כאילו, את באיזושהי נקודה בקריירה הזאת הקולינרית, שאת עושה משהו שהוא קצת שונה. יש לנו עגלות קפה בארץ, יש לנו טראקים בלי סוף בארץ, זה קיים, זה נמצא. אבל אצלך זה כאילו מרגיש מאוד כזה בוטיקי בתחושה. כשאני חושבת הטראק שלי תהיה לה, יש לי בראש משהו מאוד בוטיקי, מאוד קולינרי, זאת אומרת, זה לא כזה מקום בוא נשתה קפה. יכול להיות שיש גם קפה, אבל זה לא המיין שלך. וכאילו יש לי הרגשה שכזה קורה שם משהו מיוחד. עכשיו, אני רוצה שתספרי קודם כל בכלל איך זה נולד, כאילו הרעיון הזה, לבוא לפתוח טראק.
וואו. אז ככה, קודם כל את ממש צודקת במה שאת אומרת. זה באמת מה שאנחנו רוצים להעביר שם, מה שאני רוצה להעביר שם. זה בעצם, הטראק הוא בעצם הבמה הקולינרית שהייתה נכונה לי לפתוח באותו זמן. ובמקרה גם קלעה בדיוק לצורך האזורי שלנו שם. וגם לצורך של אותה תקופה בעצם, כזה ככה הכל כאילו הסתדר. אז מה שקרה בעצם זה שאני הייתי בתוכנית במאסטר שף, ותוך כדי התוכנית גם התחלתי ללמוד בדנון, והייתה קורונה, והתחלתי ללמוד לכיף. כאילו לא ראיתי את עצמי בכלל עוסקת בקונדיטוריה. ואז כזה הגיע התוכנית גם, והתקדמתי, וככה הגעתי לשלבים הסופיים בתוכנית. ואני וניסים זה בעלי, מי שלא יודע, הוא גם כזה מאוד יזם בנשמה שלו, ובאמת יש לנו את ירוקלה, שהיא ביחד עם עוד שותף שלנו, והיא נמצאת במושב. וככה אני כזה רציתי להתחיל למכור עוגות, כאילו סתם, זה התחיל כזה הכי בקטנה.
כן.
ואז אמרנו, טוב, אבל אם אנחנו כבר מוכרים עוגות, אז כאילו בוא נמכור קפה, כי אין לנו איפה לשתות קפה עכשיו בעל הנהלן, כאילו.
במיוחד בתקופה.
במיוחד כאילו בתקופה הזויה הזאת. והיה כזה מאוד הייפה לשבת בחוץ, ולשבת על ארגזים, וכולם כזה חיפשו להסתובב כמה שיותר בחוץ. וניסי אמר לי, וואלה, בואי נביא טראק, כאילו, בואי נביא טראק. טראק זה כזה לא פה ולא שם, אפשר להסתדר עם זה, זה כזה נתחיל בקטנה. ובאופן מאוד מוזר ולא אופייני לי, אני פשוט אמרתי לו, כאילו, יאללה, אתה יודע מה?
את יודעת, אני יודעת למה.
למה, תגידי.
כי אולי יש בזה משהו שהוא קצת בלי מחויבות.
וואי, את קודם כל קלט בול.
אה?
ממש. אני בן אדם, חוץ מזה שהתחתנתי בגיל 21, אין לי, אני לא יודעת למחויבות ואני, זה לא מסתדר, כאילו, וזה משהו שלמדתי שזה גם סבבה.
כן.
זה לא איזה משהו לא טוב. פשוט צריך לדעת לג'נגל עם זה. ובאמת אמרתי לו, אוקיי, טוב, למחרת הוא מצא טראק, והוא אשכרה הביא אותו, ומשם פשוט הכל כזה התגלגל. אני מרגישה בדיעבד שמרוב שזה היה כזה צריך לקרות, וזה היה נכון, וזה היה טוב, לא עצרתי רגע ואמרתי, יואו, איך נעשה את זה ומה נעשה? פשוט כאילו התפתחנו תוך כדי, גדלתי תוך כדי, למדנו, מלא 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 תוך כדי, והכל כזה קרה, היית התוכנית, היית הגמר, המקום כזה התפוצץ, ובאמת שזה כאילו הוא היה מטורלל, זה מטורלל ברמות.
איך בעצם, יש כזה תפריט מאוד מסקרן, זאת אומרת, כשאני אומרת מסקרן, אני מתכוונת לזה ש...
אף אחד לא יודע לאן הוא מגיע.
לא יודע לאן הוא מגיע, לא יודע בדיוק מה יהיה בתפריט, מה תחליטי לשים באותו יום על מאפה כזה או אחר שאת מכינה. איך את מגיעה לסיטואציה שאת יודעת מה יהיה היום, מה יהיה בסוף זה 50 ו-60, נכון?
זה 50 ו-60.
אז כאילו איך את, מה עובר לך כל השבוע בראש?
אז את האמת שבאמת הקונספט הזה נולד מתוך העשייה עצמה, כי באמת לא ידעתי, קודם כל אני בן אדם שכשזה נוגע לקבלת החלטות, כאילו, זה לא, אני לא הבן אדם. אז לקחתי את זה קדימה. זאת אומרת, לקחתי את זה שאני לא יודעת בדיוק, אני לא רוצה להתחייב, אני עושה איזו הזמנה כזאת כללית, מה שיש עכשיו, מה שהכי יפה, מה שהכי טוב, מה שהכי טעים, מה שפתאום ניסים אומר לי שיש לו ממנו הרבה השבוע, ואנחנו כזה מתגלגלים עם זה. הנושא של המאפים, אני חושבת, בגלל זה נורא נורא התאים לי כזה כמו כפפה ליד, כי הבסיס הוא הבסיס, המאפה, ומה שאנחנו רוצים להעביר בעצם באותו שבוע, הוא כאילו זה מה שאנחנו מניחים על המאפה.
כן.
ובאמת זה נורא נורא ורסטילי, וזה מאפשר לנו המון חופש משחק, וגם אם השבוע אני מכינה מאפה כזה, יכול להיות ששבוע הבא זה יהיה אותם חומרי גלם בדיוק בדיוק, אבל יעברו טיפול שונה לגמרי, וזה בעצם ייצר כאילו מוצר אחר ושונה. וזה מה שמייצר כזה את כל החיות הזאת בטראק, ואת כל הדבר המתפתח שבו. זאת אומרת, את היית בו עכשיו ואת תהיה בו עוד חצי שנה, ואת לא תרגישי שזאת אותה חוויה קולינרית כאילו בדיוק.
כן. מעניין.
כן.
כאילו, אני חייבת להגיד שאני כל הזמן אומרת שאני רוצה לבוא, העניין הוא שאני מחדרה. כל נסיעה, גם תל אביב אצלי זה אתגר, סבבה?
אני איתך, אני גרה בחור, כאילו...
אז אני ממש מתנצלת, אבל...
אני מקבלת. אבל אני מחכה לך בכל זאת.
אני אבוא, לא, זה יקרה.
אוקיי.
אני יודעת שזה יקרה. למרות שיש לי נטייה, את יודעת מה, אני לא אגיד את המשפט מה שאני רוצה להגיד, כי הוא לא בריא.
תגידי, תגידי.
הוא לא בריא.
לא, אני עכשיו מתה לדעת.
לא, כי תמיד אני אומרת, אני אגיע, אני אגיע, ובסוף זה נסגר.
שיט.
אז זה מה שאת מבינה, למה אמרתי שאני לא רוצה להגיד? בבקשה.
נכון.
אבל בסדר, אני אגיע, וזה לא יסגר.
לא, זה לא יסגר.
מפה זה מוקלט, וזה אומר שזה ודאי, כאילו.
כן.
שאלה ככה שעניינה אותי, כי אני צפיתי באודישן שלך, כמובן של מאסטר שף, שאת רציתי כזה עוד פעם להיזכר מה היה שם. אני זכרתי שאהבתי את הדמות שלך בתוכנית, בכוונה אני אומרת דמות, כי אנחנו לא באמת מכירים אותך אישית, כל מי שצפה. אנחנו רואים דמויות. וכדמות, זה היה לי דמות שנורא יכולתי להתחבר אליה. לא משהו, כמו שאת אומרת, לא מחייב, לא היית מחייבת לי. את נורא זרמת. וגם נורא בעלת הקטע שבעצם את בכלל עם המקור שלך הוא צרפתי. אז כאילו אני שכחתי מזה בכלל. כן. ביום יום שאני רואה דברים שאת מעלה, או שאת אומרת, או עושה, או זה, אני תהיה לה צרפתייה.
נכון, כי באמת ההורים שלי עלו לארץ ממקום מאוד מאוד ציוני, ואני כזה גדלתי בבית, אומנם הכי צרפתי, אבל אם תשאלי את ההורים שלי הם הכי ישראלים, אבל הם לא באמת. אבל האוריינטציה הייתה מאוד כאילו ישראל וציונות, ולעלות לארץ, ו... כזה אהבה מאוד גדולה לארץ, אז באמת, אז זה לא חלק מההוויה שלי, אבל זה הכי הכי הרקע שלי.
כאילו, את מוצאת את עצמך... במיוחד של האוכל. את מוצאת את עצמך שמה באוכל, כאילו, את המקום הצרפתי שלך?
כן, אני מאוד, מאוד הוגלת גם בערכים האלה. זאת אומרת, גם בקניות שלי, גם בקנייה שלי של החומרי גלם, גם בשימוש שלי בהם, אני הכי ההורים שלי בקטע הזה.
כאילו, איך זה בא לידי ביטוי? אני עכשיו אבוא לטראק, יש משהו שאני אראה, כאילו, אולי במאפה, או בכללי, בכל החוויה?
אני חושבת שזה יותר בוויז'ן ובהוויה... של העונתיות, אבל מהמקום הכי בסיסי, כי זה מה שאני מאמינה בו, וזה באמת מה שהכי עושה לי חשק לבשל, וזה גם תורם לוורסטיליות ולשוני בין שבוע לשבוע ובין עונה לעונה, וזה גם באמת מאוד מרגש.
כן.
אותי, לפחות.
גם אותי, הנה,
תרגשת
אותך. בעצם כל הירוקים והירקות והפירות, כולם מגיעים מהחממות שלכם של ירוק עלה?
כמעט הרוב, אנחנו לא מגדלים הכל, אנחנו מאוד מאוד, את קראת לזה בוטיקים, אנחנו קוראים לזה נישתיים או ספציפיים. אנחנו בעצם מגדלים עלים מיוחדים, תבלינים ופרחי מאכל, וגם פטל אדום ופטל שחור. ואנחנו לא מגדלים את זה עם מניפולציות בכלל, זאת אומרת שאם יש תקופות שהן ככה יותר קשות לתבלינים, או יותר קשות לעלים או לפרחים, אז פשוט לא יהיה לנו, או יהיה לנו מחסור, או שאנחנו נגדל דברים אחרים. אבל זה גם לחיוב, כי בעצם יש עונות מאוד מאוד קצרות, כמו של פרחי תבלין למשל,
כן.
שזה מאפשר לנו להתייחס לזה בכלל כאל מוצר, בגלל שאנחנו נורא נורא ספציפיים, ואז זה כאילו עולם.
אז בעצם אתם נורא עונתיים, כאילו אתם נורא. לא עושים את כל ה... כמו שאמרת, מניפולציות בעצם.
כן, אנחנו באמת משתמשים במה שיש לנו, בטופוגרפיה, באקלים, וגם בסביבה, כי אנחנו גם עושים חלק מזה ליקוט.
כן.
אנחנו מלקטים ובעצם מאפשרים לטבחים, למסעדות, גישה לחומר גלם שאין להם בשוטף, ולשמחתנו נורא נורא אוהבים את זה, לאחרונה יש לזה הייפ, וממש כאילו את רואה את זה במטבחים בשוטף, משלבים חומר גלם כזה מהבר, זה מגניב לגמרי.
תשמעי, אני אתת לי מה שקרה כשנחשפתי לעשייה של ירוק עלה, זה שבעצם נחשפתי לעשייה הזאת קודם של ירוק עלה, לא קשור אלייך.
נכון.
נחשפתי לחברה הזאת כחברה, לבוטיק, לנישה הזאת שאת מדברת עליה, ואז פתאום הבנתי את הקשר אלייך, אני בכלל לא, כאילו ההתחלתי שלי לא היה קישור באמת מובהק ביניכם. ואז שגם עם הזמן גיליתי באמת את הקשר של זה אלייך, אמרתי יו, כאילו הבחורה הזאת זה וואו, כי אני מתה על יזמות, אוקיי? והחיבור הזה בין באמת כאילו את נורא מחוברת לטבע והכל, מבחינת הידע שלך גם, והיא חיבור עמוק כזה או אחר. ואז את לוקחת את זה גם למה שאת מכינה ואיך שאת מתנהלת מול התוצרים, ואז שהבנתי שזה שלך בכלל זה העיף אותי, כי אמרתי... הכל מובן לי. שכחתי עוד את האודישן אז כשהסתכלתי עלייך כעוד דמות בעולם הזה שלנו, של הקולינריה הישראלית. מעניין אותי בכלל על החשיבה הזאת, כי אמרנו שזה פעיל חמישי ושישי.
כן.
אני מניחה שבשאר השבוע יש גם חשיבה על מה לעשות בחמישי שישי האלה.
נכון.
וגם המון עשייה בעסק עצמו.
נכון.
למה בכל זאת לא להפוך את זה למשהו יותר פעיל, עוד ימים בשבוע, אולי אפילו להפוך את זה לסטייל בית קפה קטן?
אני חושבת שזה שילוב של כמה דברים. קודם כל זה מתחיל בזה שאני בן אדם שאוהב לעשות הרבה דברים.
כן.
ולא אוהב להיות טוטלי למשהו אחד, וזה מאפשר לי את זה. זה מאפשר לי גם לחלק את ההכנות על פני כמה ימים. ולנהל את זה בצורה שהיא הגיונית ללוז שלי. גם זה שאני אימא לשלושה ילדים, שזה מבחינתי מקצוע, או בדיוק, כאילו זה קריירה שלמה מוכפלת במיליון בערך.
מגלה את זה עכשיו עם שניים.
אז בדיוק, אז אני חטפתי כאילו את הבומבה בשלישי, אני מודה. ובגדול אני חושבת שזה גם הכי הכי מתאים לאזור שלנו, זאת אומרת, הימים הכי חזקים זה הסופש אצלנו, אנשים או שהם מאוד מאוד סטטיים באמצע שבוע, כי הם, יש להם לוז כזה, הם עצמאים, עובדים בבוקר, עובדים בערב, פחות כאילו נמצאים במוד הזה, או שהם נוסעים כל הזמן מחוץ למושב, כי הם עובדים בחוץ.
אוקיי.
ובסופה שזה מרכז גם את המקומיים, גם את האנשים שככה מחפשים להתעברר, כאילו במקום שהוא יותר כזה countryside.
כן.
אז אני חושבת שזה ממש היה קומבינציה, וכשראיתי שזה עובד לי, וזה נותן גם לי את החופש שאני רוצה, זה עכשיו כאילו עוד מחויבות מטורפת. כאילו, בשנתיים הראשונות, אני הייתי לוקחת ברייק כל איזה שלושה שבועות. הייתי פשוט מודיעה, היי, הסופה שאנחנו סגורים, אנחנו הייתי מחופש. ועכשיו זה, זאת הייתה שנה שלא לקחתי בה חופש
וואו,
אחד.
וואו, כל כבוד.
כן, זה ממש, אני מודה, זה נכון. זה לא מובן מאליו בשבילי בכלל. אחת הסיבות שבכלל הצלחתי לעשות את זה, זה קודם כל ניסים, שאמר לי שזה קורה, אז אני כאילו מיישמת. וגם העובדות שלי והעובדים שלי המדהימים, שהצלחתי ככה, לקחתי איתי כזה לאורך הדרך.
זה בטח יותר קליל קצת, אולי זה עובדים של המושב, כאילו, מי שעובד קצת?
זה עובדים מסביב למושב ובמושב באמת. תתפלי, זה ממש לא קליל.
לא קליל, אה?
לא.
אמרתי, אולי לך יש קצת חסד, כאילו הם באים מהאזור וזה.
אני חושבת שאני פחות חווה קושי כמו חברים שלי למקצוע בעיר, אבל זה עדיין מאתגר. זאת אומרת, למצוא בן אדם שאתה רוצה לבלות איתו את רוב השעות שלך ביום, ואתה גם סומך עליו וגם יכול לשחרר לו, וגם יכול לדבר איתו, זה שילוב וקומבינציה, כאילו לא הכי קיימת תמיד.
כן, קשה.
כן.
קודם כל, אני אוהבת את ניסים, הוא דוחף אותך לעשות דברים טובים, אז, אז כל הכבוד, ניסים. אם אנחנו מדברות רגע על דברים שאתם עושים, אני חושב כמובן שגם הוא חלק פעיל מאוד באוטוגלידה.
מה, אם אני אספר לך, את שמעת רק את הקטן על הטרק, אם הייתי יודעת מה זה אוטוגלידה.
יאללה, תספרי רגע, מה עבר לכם בראש?
מה עבר לי בראש? אוקיי, טוב, אני מספרת לך את זה. ככה, אני, בתור בן אדם שתמיד אוהב לעשות עוד ועוד דברים, היה לי חשק לפתוח עוד עסק במקביל לטרק. ובעצם מלווה אותי תקופה כבר, אני לא יודעת איך לקרוא לזה בדיוק, יועצת עסקית מדהימה. ושיתפתי אותה בדבר הזה. עכשיו, הקונספט שאני רציתי לפתוח זה היה יותר גלידריה. התאהבתי בנושא הזה של להכין גלידה, התאהבתי בגלידה אמריקאית. הבאתי את זה לטרק, הבאתי מכונה לטרק, זה הכי בקטע של חמוד, לא ידעתי בכלל מה עושים עם זה כל כך, שיחקנו עם זה במטבח, עשינו עם זה מלא ספשייל עם כל הקיץ, כל החורף גם, וראינו שממש זה תופס.
כן.
וזה פשוט כאילו הטריף אותי, ואמרתי, בא לי לעשות משהו שוב לא מחייב, אז אני רוצה לפתוח פופ-אפ באזור, של גלידריה שעובדת רק בקיץ. היא מושתתת כזה על גלידה אמריקאית, אבל בטעמים שלנו, עם התוספות שלנו. ורציתי לפתוח אותה באיזה מקום פיזי ממשי, שהוא לא נוסע, שהוא נייח. יש לו קורת גג, או יש לו דלתות שאפשר לסגור. ושיתפתי את היועצת שלי, שהיא מעבר לזה שהיא יועצת עסקית, היא גם ממש קולטת אותך בהוויה שלך כבן אדם, והיא אמרה לי כזה, שמי, אני אמרתי, אני רוצה לפתוח שם, אני לא אנקוב איפה, אני רוצה לפתוח שם המקום וכל הוויז'ן, ואז היא אמרתי, שמי, אני לא יודעת מה זה המקום הזה, אבל זה לא את, כאילו, זה לא קשור אלייך. ואמרתי, למה, כאילו, למה את אומרת את זה? זה לא נכון, אני רוצה מקום סגור, אני רוצה מקום
מדלתות. תמיד זה מתחיל ככה, שאנחנו מתנגחים קודם.
זה בול, זה כאילו ממש הפעיל אותי. כן, זה הפעיל לי את כל הטריגרים, כי היה בזה אמת מוחלטת.
כן.
ואז היא אמרה לי, טוב, שמי, אני מקבלת את מה שאת אומרת, אבל זה נובע מהמניעים הלא נכונים. וכאילו, תחשבי יותר על משהו בכיוון של אוטוגלידה. זה הרבה יותר מתאים לך לאופי. ואז אמרתי, כאילו, אוקיי, אוטוגלידה, וואו, זה בתכס, כאילו מוטרף. מרוב שזה מוטרף, אני חייבת לעשות את זה.
זה באמת מוטרף.
זה באמת מוטרף. ואז סיפרתי על זה לניסים, כמובן. ושבוע אחרי זה, כאילו, מצא לי את האוטו, והיה כבר אוטוגלידה, וכבר היה סרטוטים של זה. ושוב, זה פשוט כמו הטראק, זה מין... מרוב שזה היה, מרוב שזה היה נכון, מרוב שזה הרגיש נכון, אז הכל כזה קרה בשיא המהירות, ואני עדיין בהלם, אני עדיין בהלם, זה כזה כמו עם ילד שני, אני לא יודעת אם את אולי חווה את זה גם, אבל אתה, כאילו היה לך אחד, ואתה לא יודע כזה אם להשוות כל הזמן, אבל אתה לא יכול להשוות, כי זה משהו אחר לגמרי, וזה גם לוקח לאסימון הזה ליפול.
אני עושה כן עם הראש, הנה, אני גם שמירו שאני עושה את הכן עם הראש.
אז אני עדיין, אנחנו לומדים עדיין להכיר אחד את השני.
אני אגיד לך, קודם כל, השיחות שלך עם ניסים מאוד מזכירות את השיחות שלי עם דולב. כבר אומרת, מתחברת. את יודעת, חשפו את זה כזה באיזושהי ידיעה שאת עושה את הדבר הזה, ואמרתי, אין, היא גאון. כאילו, זה גאונות. כי, את יודעת, אנחנו מהילדות מכירים אוטוגלידה, כזה, את המנגינה שלו, והוא צועק לך, ויש כל הילדים באים מהר, וכזה קונים גלידה, וזה היה הדבר, כאילו. לא הייתי הולכת עכשיו למכולת, הייתי מחכה שהוא יבוא עד הבית, והייתי אומרת לי, מה, אמא, 5 שקל, תביא, אני אקנה ארטיק?
לגמרי.
5 שקל כבר היום לא תמצאי, אבל פעם עוד היה. אז הייתי עושה,
כן. הוא עדיין איזה 5 שקל, לא?
יכול להיות.
תלוי איפה.
אנחנו תמיד כבר הולכים על הטילונים ועל זה, אנחנו כבר ויתרנו. אבל כן, ככה זה היה מבחינתי בתפיסה, ואז פתאום שאת באה עם אוטוגלידה, קודם כל זה נוסטלגית כיף להיזכר כזה, וזה גם נורא מחבר אותך. זה איזשהו משהו מאוד בית כזה. ממש. חושבת לכל בן אדם.
זה בדיוק זה, כי כשהתחלתי לדבר על זה עם אנשים, אז כל אחד סיפר לי את החוויה שלו עם אוטוגלידה שלו בילדות. אם הוא היה הולך, איזה צבע הוא היה, מה השיר שהיה, איזה גלידה הוא היה אוכל. כל אחד כזה, החוויית ילדות שלו. ולאט לאט הבנתי שוואו, זה אישו. כאילו, יש לאנשים, יש לרגש לזה, זה מציף בהם נוסטלגיה. וזאת בדיוק הייתה תקופה גם של... כאילו געגוע כזה לפעם, לפשטות, לרגעים הקטנים האלה, כאילו, עם המשפחה, עם הסבא, עם הזה, כל אחד, עם היציאה שלו. אז הרגיש לי שזה בא בדיוק בזמן, וזה משהו שממש חשוב לי, עם דברים שאני עושה, שאני מרגישה אליהם, זאת אומרת שהם מעוררים ברגש.
כיף.
כן.
איך בעצם תרכבת את התפריט גלידות? זאת אומרת, היה שם, תספרי קצת כזה הסוגי הגלידות, כי אני ראיתי מלא מלא סוגים כזה שעשו לי את זה ממש. נדע לי שתספרי כזה קצת מה היה.
אוקיי, אז בעצם מהמקום הזה, די לקחתי את הכיוון כמו שיש לי בטראק, שזה פשוט הפך להיות הדרך חשיבה שלי כזה באוכל. שזה להעביר רעיון מסוים, זאת אומרת, אם נגיד עוד מעט תהיה הסתיו, אז או שזה הצבעים של הסתיו, או שזה הירקות שיש עכשיו בסתיו, וכזה להעביר איזשהו רעיון מסוים בגלידה. אז באמת עשינו כזה גלידת סלק שרוף בחורף, כן. אני לא יודעת להגיד לך בדיוק בדיוק מאיך מגיעים החיבורים, כי זה כזה דברים שאו עולים פתאום, או שפתאום במטבח אנחנו כזה מדברות על זה.
אנחנו מכירים את זה אצלך ממאסטר שף.
בדיוק, זה כזה פתאום לא קשור, אולי לא קשור, אבל וואלה, זה קשור וזה הולך רצח, מסתבר. ומה שאהבתי בזה, שזה בעצם קצת כמו הבצקים, נקרא לזה, כי זה סוג של קנבס. זה די ניטרלי בהתחלה בטעמים, אתה מלביש על זה הכל, זה ניטרלי בצבע, אז זה יקבל כל צבע שתיתן לו. ואתה יכול לשחק עם זה באין ספור דברים ולהעביר בזה תקופות, להעביר בזה קונספטים. יצא שכבר התאמנו ממש קונספטים של גלידות לקונספט של האירוע עצמו, אם זה יתארח במקום מסוים, כן. או אם זה האוכל היה מסוים, ממש.
מה, תני דוגמה.
נגיד אנחנו התארחנו עם אוטו יין
okay.
באיזה פופ-אפ במסיק מגל
okay.
ונורא רצינו שתהיה גלידה אחת שהיא מתחברת ליין וגלידה אחת שהיא מתחברת לשמן
okay.
אז כזה דיברתי עם מסיק מגל עם שרון המהממת משם וכזה דיברנו על זנים ואמרתי, טוב, אני יכולה כאילו לשלב את השמן זית בגלידה, ואני יכולה איזה, אבל וואלה, בא לי את הדבר שכאילו...
הכי לא צפוי.
הכי כאילו לא צפוי, אבל לא משהו שיהיה מוזר מדי, כי בכל זאת בסוף באים המון אנשים, והם רוצים ליהנות. הם לאו דווקא רוצים שיאתגרו אותם קולינרית.
כן.
ספציפית באירועים האלה שהם פתוחים לקהל הרחב.
כן.
אצלי בטראק אני מאתגרת כולם, אבל אז דיברנו, ובסוף היא שלחה לי שמן ספציפי שהוא היה דווקא הסבוני, ואמרתי, אוקיי, אני יכולה לקחת את זה לכיוון הירקות, אבל דווקא בא לי שלא. בא לי ללכת לכיוון הזה של הקליעה, אז עשינו גלידה של אגוזי לוז מאוד מאוד קלויים, כן, עם קקאו קלוי גם, ובכל זאת וניל כזה שיהיה עוד איזושהי ארומה, ועשינו גם גלידה עם גלידת מרווה וריבת ענבים, שהיא הייתה מחווה לאותו יין. אז באמת מאפשר המון המון משחק והמון יצירתיות. זה גם מאוד קשה, כי אני תמיד מרגישה שאנחנו צריכים, אנחנו עושים מיליון דברים ועדיין כאילו עוד, בוא נעשה עוד טעמים, בוא נביא עוד איזה טעם, יש עכשיו כזה, בוא נעשה איתו משהו, יש עכשיו כזה, ככה, מקשים על עצמנו.
אני חושבת שזאת הדרך, בתכלס, כאילו אם תעשי, אני תמיד שואלת, כאילו מה, לא משעמם לעשות תמיד אותו דבר, וזה יוצאת, כאילו באים פה מלא שפים. ותמיד אני חושבת, יש את התעשייה, גם לפעמים יש איזה פופ-אפ או תפריט ספיישלים, כמה כבר אתה מחדש? כמה אתה מצליח כאילו להפוך הכל ולהיות גם כלכלי? את יודעת, זה גם צריך לחשוב על הרבה דברים מסביב.
נכון.
אז
זאת השאלה הפילוסופית, דרך אגב, אני מרגישה.
שמה?
כי לי יש את הדחף הזה של כל הזמן לחדש, נקרא לזה, או לרענן, שזה גם קשור לחוסר מחויבות הזאת. ומצד שני, יש לי המון הערצה או זה לאנשים שעושים את אותו הדבר בצורה מושלמת, מסורתית, רק את זה הם עושים. כאילו החלום שלי זה בגדול לפתוח מקום שמוכר רק דבר אחד, ושהוא יהיה כאילו וואו. אז זה כזה כל הזמן קונפליקט פנימי כזה, שלי לפחות, וגם נראה לי זאת שאלה פילוסופית כללית, כאילו בעולם הקולינריה.
אני חושבת שיכול להיות שזה איזשהו חלום שיש לך, אבל אולי הוא יותר לך כאדם, תראה איך אני מתחילה, בואי נבנה פה תוכנית עסקית. אני אומרת, אולי לך כאדם, זה יכול להיות משהו כאילו רלוונטי כפופ-אפ, כי באמת, אולי מתישהו, לך אישית, זה כזה, טוב, מציתי. יכול להיות, אני לא יודעת, כן? אני לא ניסינו עדיין. בואי תנסי ותעדכני אותנו.
אני שומרת את זה לגיל 50 בגלל.
גיל 50. בסדר, אז אנחנו נחכה בסבלנות. היה פה מתי נקש, שהוא עושה דבר אחד, באמת, כאילו הוא הולך עם מה שהוא עושה, ורק את זה, וכאילו...
וגם הוא עושה ספשיילים, אבל.
הוא עושה, והוא גם עושה קצת ראשונות וזה, אבל ממה שאני טעמתי, מה שקבוע אצלו זה מה שהכי כאילו נגע בי. והתוכנית שלו הוא גם אמר, אני רוצה לפתוח מקומות כאלה, כמו שאת מתארת, עושים משהו אחד שהוא אמנם תאילנדי, הכל יהיה תאילנדי,
כן.
אבל משהו אחד, ובו אני מתמקצע במקום הזה שיפתח. אז אני מתחברת לזה גם, פשוט אם באמת זה מבוצע פרפקט. כאילו.
נכון.
טוב, חוזרות.
יאללה.
אני באמת רוצה כן ללכת איתך לרקע קצת, שיבינו את מה שאני קראתי כבר עלייך. אני כאילו מדברת איתך עד עכשיו כזה בהרצה ויזמית וזה, זה, כי אני קראתי, אני יודעת ואני כאילו חקרתי קצת. אבל למי שלא זוכר או למי שלא יודע את כל הפרטים, אנחנו חייבות לתת להם קצת נגיעה של מה, מי זאת היא תהיה לה.
אוקיי? אוקיי, וואו.
תנסי. Okay. לא יודע. אז רגע, בוא נגיד שנייה, נענה על השאלה, בכלל, איך נכנסת לעולם הזה? עוד לפני מאסטר שף, מה היה שם אצלך שגרם לך להיכנס לעולם הזה של קולינריה, חקלאות?
אז החקלאות זה באמת רק ניסים. אני לא התחברתי בכלל לטבע. אמרתי את זה גם בתוכנית שאימא שלי בהלם מהחיים שאני חיה היום, נקרא לזה, הסופר מושבניקים באובר. ולאוכל ממש מהבית, ההורים שלי כל הזמן, אני זוכרת בילדות כאלה ארוחות קונספט שאחים שלי נורא גדולים ממני כזה, אז הם היו עושים ארוחות קונספט כזה, ארוחה הודית, ארוחה אסיאתית, ארוחה זה, ואני כזה תמיד ברקע עוזרת להם, והכל כזה סביב אוכל, אבל בקטע מאוד, לא בקטע המוגזם של הדבר, אבל בקטע החגיגי של הדבר, בקטע המקרב של הדבר. אז זה תמיד היה חלק מהחיים שלי, וכשהתחלתי, יצאתי, למדתי באוניברסיטה כזה, אז פתאום התחלתי לעשות לבד אוכל. הייתי ממש גרועה בהתחלה, אבל ממש השתפרתי, נקרא לזה, וכזה חברים באים ומחמיאים ואומרים, וואי, טעים וזה. מתחילים לעשות ארוחות ביחד. כן, מרגנים. ואז הכרתי את ניסים, והכרתי את כל העולם הזה של המושב, ואת העולם הזה של החקלאות, ואני מרגישה שהוא הראה לי את זה, ואני הראיתי לו את זה כאילו בעולם הקולינרי. זאת אומרת, איך זה מתבטא באוכל, ומה מנסים להעביר שם, ואיך בעצם שפים וטבחים ניזונים מעולם החקלאות בעצם. כן. גם בתחום, כאילו גם בצמח, אבל גם בעופות ובשר, זה הכל בעצם אותה נישה. וזה התפתח כזה ביחד. זאת אומרת, כזה התחלנו להכיר את זה ביחד יותר ויותר לעומק. ואני לא חשבתי שאני אעבוד בזה. זאת אומרת, תמיד אמרו לי גם, זה קשה, וואו, זה נורא נורא קשה, ותחום קשוח. ואז הכרתי את השף עזרא קדם.
אוקיי.
הוא בהתחלה היה לקוח שלנו בירוק עלה, הוא אחד הלקוחות הראשונים. והוא ראה שאנחנו עושים קצת משהו שהוא קצת שונה, ניסים הלך אליו וראה לו את הסחורה, והוא ממש כזה לקח אותנו תחת חסותו כזה. והתחלתי לעבוד אצלו כזה בקטע של חקלאות ובקטע של כזה דברים שצריך לעשות בסטודיו. יש לו סטודיו בעין כרם.
אוקיי.
והוא כזה הראה לי את כל העולם הזה של farm to table, נקרא לזה, כי יש לו גם שדה, והוא גם קונה דברים מחקלאים מכל הארץ, ובאמת הכבוד לדבר הזה לא כאיזשהו גימיק, אלא כדרך חיים כללית כזאת, היא גם לא רק במטבחים ובמסעדות.
כן.
זאת אומרת, מה יש סביבנו עכשיו? זאת אומרת, באיזה עונה אנחנו נמצאים, ומה הפרמטרים לעונה הזאת, מה גדל בעונה הזאת, מה אפשר לעשות עם זה. והכבוד לדבר הזה, הוא שינה לי תפיסות ממש, והוא גרם לנו להסתכל, לא רק לי, גם לשלב ולניסים, וגרם לנו להסתכל על הכל כזה בצורה שהיא קצת אחרת.
יותר מכיוון המסעדות, כאילו, אולי.
כן, גם מהכיוון של המסעדות, מה אפשר לעשות, כאילו, מה אפשר להביא, לא להתייחס לזה כמובן מאליו, זאת אומרת, לתת לזה משמעות. וזהו, נכנסתי לזה ממש, נכנסתי לזה גם בירוק עלה, והתחלתי אני להיות הבן אדם שמראה לשפים ולטבחים את הסחורה, ומה יש עכשיו, וכשכל פעם שיש משהו חדש, אז בא ומביא, וזה כזה לקטט רגליים, וזה היה מאוד קשוח בהתחלה. אנשים, טבחים, שפים, לא כל כך הבינו למה הם צריכים לעבוד עם עוד איזה ספ... היום זה כזה נורא שגור. הכי מגניב להביא מהחקלאי הזה את העגבניה הזאת, ומזה אני אוהב את המלפפונים, וכזה. אבל זה פעם זה לא היה חזק בכלל.
בדיוק, אני כאילו, אני שומעת אותך, ואני אומרת, אני לא מרגישה שזה מגמה שהייתה המון המון שנים. זה משהו ש... בטח את כספק של דבר כזה, אז את מרגישה כאילו איזושהי מגמה מאוד משמעותית נראה לי בשנים האחרונות.
ממש. אז זה גם תרם לזה הקורונה, כי אנשים פתאום הכירו משקים מקרוב, והכירו את התועלת, והכירו בכלל שזה קיים, ומה אפשר לקנות מהם. וכולם פתחו כזה פתאום אינסטגרם, וכולם פתחו פתאום אתר אינטרנט. זאת אומרת, זה לא היה קיים, זה לא היה כזה קל גם להגיע אליהם.
כן.
וזה באמת היה ממש מוזר בהתחלה, אבל לאט לאט זה התפתח ולאט לאט זה נכנס, וגם הכרתי יותר לעומק את עולם המסעדנות, התחילו להיות לי חברים מהעולם הזה. זה כבר לא היה נראה לי כזה לא נגיש בתור עולם לעבוד בו, אז באמת חשבתי, ואז כזה התחלתי עם הילדה הראשונה וכזה הילד השני, ואז בשלישי באמת אמרתי, כאילו כשנטע נולד אמרתי זהו, אני נותנת צ'אנס לדבר הזה, ובאמת נרשמתי לדנון, וזה כזה התחיל יותר בתור תחביב, אבל אמרתי אני לא יודעת לאן זה התפתח, כאילו יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. ואז חברה שלי רשמה אותי לתוכנית בהפתעה, וזהו, ואז כזה הכל התגלגל וקרה כאילו מעצמו.
אוקיי, אנחנו תכף ניגע גם במאסטר שף.
כן. שדרך אגב זה קושי בתכלס.
שמה?
כי אני נגיד, רוב החברים שלי בתחום זה חברים שבאמת בנו את עצמם בטירוף, כזה התחילו נורא נורא מלמטה ועבדו מאוד מאוד קשה ובסרוויסים ושעות וללכת לאיבוד במקצוע כזה, בקטע הסיזיפי של הדבר. ואני כאילו התחלתי ההפך, אני התחלתי בכזה תודעה נורא 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 גדולה ואיזושהי ציפייה ענקית, אבל שום רקע אמיתי ובסיס כזה של איך עובדים, גם עסקית, אני שמה את זה בצד כי זה עולם אחר, אבל אפילו מקצועית, קולינרית, איך בונים תפריט, איך מתמחרים אותו, איך מדבררים אותו ללקוח, ולהתמודד עם ביקורת ועם עובדים ו... משירות וכזה סיטואציה.
זהו, זה תמיד מעניין אותי, כי לא היו פה הרבה יוצאי מאסטר שף בפודקאסט הזה, היה פה תום אביב, אולי זהו, אני מקווה שאני לא שוכחת אף אחד, זה יהיה נורא והיום אם כן, אבל לא היו פה הרבה, כי את יודעת, כזה, לא, הרוב לא באמת כבר כאילו במקצוע, או שאם הם במקצוע זה משהו מאוד כזה, מעבר למצלמות כזה, כאילו פחות נגיש אולי, ואת איכשהו כן נשארת כזה, את זכית, אבל לא כל מי שזכה עושה עם זה משהו באמת, כאילו, כן. זאת לא הציפייה, גם את הייתי פה, היה רעיון עם אהרוני, והוא אמר, אני בכלל לא מצפה מהם להפוך להיות בשלנים מקצועיים. מבחינתי הם נשארים בנישה של בשלנים ביתיים, וזהו, הם פשוט הבשלנים הביתיים הכי טובים שמצאנו, זה הכל.
כן, לגמרי.
אז אני אומרת, קודם כל יש משהו במה שהוא אומר, אבל מצד שני, מרגיש לי שאצלך זה... זה אולי קצת באמת באוכרייך, כי את באה מאוד מהעולם הזה, מהכיוון הזה של באמת חקלאות אמרנו, והחממות, ומה שאתם מגדלים והכל, והעסק. ואז את גם לוקח, את לא בעצם אומרת, יש לי מסעדה ואני השפית הכי טובה בעולם, בואו תנו לי משלן. את אומרת, אני עושה משהו שאני אוהבת, את עושה שילובים שאני לא ראיתי הרבה שפים שעושים שילובים כאלה, גם הגלידות שאת הכנת באוטוגלידה, הם לא גלידות שראיתי בשום מקום.
כן.
אז יש לך את הגלורי שלך, זאת אומרת, אני מבינה את התחושות שלך, אני מבינה מאיפה זה מגיע, וזה גם משהו שתמיד אוהבים לזלזל בו. את יודעת, כשהייתי מעלה, מי מגיע לרעיון, ואמרתי על תום אביב שהוא מגיע. אם היית רואה את התגובות שקיבלתי על ההודעה הזאת, זה היה מאוד, יכול להיות שזה בגלל שזה תום אביב, יכול להיות שזה בגלל שהוא ממאסטר שף, ויכול להיות שזה משולב, אנחנו לא יודעות. אבל אני יודעת מה החשיבה
בסופו של דבר. כן, ברור. גם, תראי, אני גם יש לי איזושהי תפיסה על זה מן הסתם. אבל נכון, זה כמו שאת אומרת. לא, כי זה מורכב, זה באמת מאוד מורכב. אני לפעמים חווה את זה ככה ולפעמים אני חווה את זה ככה. כאילו מצד אחד אין לי טראומות מסעדה. כאילו אני חושבת שזה מאפשר לי חופש... אין לי ככה זה צריך להיות, או ככה זה, או לא, יש לי ממש חופש לחשוב ולעשות מה שבא לי, איך שבא לי. יכול להיות שבתחילת השבוע התחלנו עם תפריט כזה, והוא לא יראה ככה באמת בסוף, הוא יראה קצת אחרת.
זה מה שיפה, אגב, שאין בך את הפחד הזה של למכור תפריט, כאילו, את צריכה, יש לך שכירות, ויש לך ספקים, ויש לך עובדים, ויש לך זה, יש לך את כל הדברים האלה, אין בעיה, בסדר, אבל יש לך אותם בעדין, כאילו.
נכון, נכון, וזאת ממש בחירה שלי, ואנשים בהתחלה מאוד הופתעו מהבחירה הזאת. אני קיבלתי המון תגובות מרימות גבה של איך את לא פותחת מסעדה, ואיך היא לא בתל אביב, ומה נסגר איתך, מה את עושה, את מפספסת
המון. הם לא קלטו אותך מספיק.
לא קלטו אותי לא בכלל.
אותי
כן.
זה ממש לא הפתיע. כאילו, גם כדמות שחוויתי עםך, זה לא הפתיע אותי. ראיתי מישהי שהיא עושה דברים אחרת. את לא חייבת לעשות את הדברים, כאילו, אצלך בראש מרגיש לי שאת לגמרי. לא באה למקום הזה של, בתל אביב אני הכי אצליח.
לגמרי.
כאילו, יש לך כבר איך את הדרך למשוך אלייך דווקא קהל, ואולי גם את הקהל שאת רוצה, ולא בכך קהל שאת יודעת. הקהל הוא מאוד שונה לפי דעתי, מי שמגיע אלייך לטרק, הוא קצת שונה אולי מקהלים של מסעדה רגילה.
לגמרי, גם מהפן הגיאוגרפי. אתה עובר איזה גיבושון עד שאתה מגיע. סתם לא, אבל כן, זה באמת נכון. לפעמים אנשים, אגב, באמת מגיעים לא מותאמים קצת, ואולי החוויה שלהם היא קצת אחרת. וזה יכול לקרות בכל מקום.
נכון.
ואני מנסה כמה שיותר להעביר את זה, שזה בוויילד. אבל לפעמים זה לא עובר עד הסוף, או שאנשים לא מבינים מה זה אומר. ודווקא זה מגניב אותי, כאילו, לתת את החוויה הזאת שאתה לא בדיוק מצפה לה. אז זה חמוד, וכן, לגמרי, נכון. בכללי, כאילו, ציפיות מאנשים, אני לא מבינה כאילו למה לאנשים יש דבר כזה, אבל אני גם מסכימה עם אהרוני, וגם לנו הם אמרו את זה בהתחלה בתוכנית, שאני לא מתאים לי לבוא עכשיו ולהיות מסעדנית עם מסעדה. זאת אומרת, אני לא רואה בזה היגיון לי. לאורח החיים שאני רוצה לחיות, ובאמת התוכנית לא נותנת לך באמת כלים או ידע, או פתאום אני שף, פתאום אני מסעדן, זה מבחינתי לי לחשוב ככה, זה פער. וכן, ונכון, בגלל זה הלכתי.
אני רגע כאילו, אני אגיד לך מה, אני רוצה לסכם את הנושא הזה בזה שאני אגיד, שאני חושבת שאת כאילו מתחילת הדרך שלך, ממה שאנחנו נחשפנו אלייך עד היום, שומרת על איזה טייטל של איכות, איכות קולינרית, מקום מאוד בוטיקי, גם בעשייה של עסק, גם בעשייה של טראק, גם באוטובלידה, הכל כזה מאוד שומר על אותו קו. ואני חושבת שזאת ההצדקה גם לזה שאת לקחת כאילו את המשכות של זוכת מאסטר שף כביכול, כי על זה היה כאילו גם כל הדיבור אחרי זה. זה עזר לך, אני מניחה מאוד גם לטראק. ופשוט עשיתי עם זה משהו שהוא מאוד עת ולא משהו שהוא מצופה. ואני חושבת שאת צריכה לחיות עם זה בשלום. אני חושבת שאת לא צריכה לחשוב למה לא סבלתי בחיי.
סבלת בדרכים. לא, אני גם סבלתי.
יפה. את רואה, סבלת בדרכים אחרות, להיות משווק, ואני אגיד לך יותר מזה, לפי מה שאת מנהלת, עשית את השיווק של כל העבודה שלכם בגיל מאוד צעיר. אז נוטים לזלזל, קודם כל בגיל, נוטים לזלזל, לא נעים להגיד, אבל בתור אישה, זה לא תמיד מתקבל ישר.
כן, לגמרי.
זה לא כליל. אז כל הכבוד, תחי עם עצמך, ממש בשלום. לא לחשוב לרגע אחורה ועל כל הדברים האלה של קשה, לא קשה, לא יודעת מה. Anyway. אני רוצה לשאול לך כמה דברים על ירוקלה. אמרנו, הלקוחות שלכם זה בעיקר מסעדות ואולי בתי עסק קולינריים באופן כללי. מה בעצם אתם מגדלים בחממות שלכם?
אז ככה, אנחנו מגדלים, יש לנו כמה סקשנים. אחד מהם זה עלי טעם.
אוקיי.
שזה עלים יותר מיוחדים, צעירים ורקים נקרא לזה.
אוקיי. מה זה אומר רקים?
סתם, לא. פשוט המחזורי גידול שלהם מאוד מאוד קצרים, ואז בעצם הצמח לא כזה מתעבה, ואת מכירה שאת לא עושת משהו והוא כזה סיבי?
כן.
אז לא.
אוקיי.
ובעצם הם מלאים בטעם, אנחנו קוראים לזה עלי טעם, זה עלים כמו עלי חזרת, עלי מיזונה, עלי חרדל, אם זה קיץ, אז ריג'לה. קייל מכמה סוגים כזה. יש לנו את הסקשן של התבלינים, שזה גם תבלינים צעירים. אנחנו שמים ממש דגש על נראות, מן הסתם וטעם. הקטיף שאנחנו עושים הוא ידני, אז גם זה בעצם כאילו ככה התחלנו במחשבה, בוויז'ן, זה לחסוך זמן במטבח, כן. לחסוך labor cost, אז נכון... יכול להיות שיותר משתלם תיאורטית על הנייר לקנות עכשיו איזו שקית ענקית מלאה בעלי זאטר או מלאה בריג'לה, אבל הזמן של הטבח או מי שלא יעשה את זה במטבח שיתחיל להפריד ולחתוך ולהלעל לעומת לקבל את זה מאיתנו.
וואו, אז אתם ממש כותפים כאילו את ה...
אנחנו ממש כותפים את זה ככה, כן. זה ממש עבודה מטורפת, אבל בטח זה גם... מאוד מאוד נוח, כי לא צריך להתכופף, כאילו מי שכותף, הוא כותף את זה ישירות לקופסה, ויש בקרה על כל מה שנכנס לקופסאות. אז תבלינים, ויש פרחי מאכל, שבתוכם יש פרחים שהם יותר קשורים לנראות, נקרא לזה, ויש פרחים שהם יותר קשורים לטעם וארומות. ויש לנו פטל אדום ופטל שחור.
כן. שזה יש לזה קטע עכשיו, נכון? בתקופה האחרונה הפטל בכללי כאילו הוא כזה נורא סקסי הפך להיות?
אז זה לאחרונה?
ככה מרגיש לי, כולם מצלמים...
מרגישה שזה היה מאז ומתמיד, לא?
לא יודעת, כאילו מרגיש לי שכולם כזה מצלמים פטל.
וואלה?
בסטורי. זה מרגיש לי, כן.
אולי זה כזה מופיע לך כל הזמן כאילו?
תשמעי, יכול להיות, וואו.
יכול להיות.
לא, אני חווה פטל בצורה קצת אחרת בתקופה האחרונה.
באמת? יו, מעניין. צריך לבדוק את זה. אולי זה היה עונה אבל של הפטל, ככל שזה בגלל זה, דרך אגב.
למרות שאני מרגישה שזה מאז, כאילו ממש כזה בשנה האחרונה.
נהיה, כי אני חושבת שנהיה לזה יותר עצה פה בארץ, אז אנשים פשוט התחילו לקנות את זה יותר ויותר ולהשתמש בזה.
טוב, זה מוצדק. בסדר?
לגמרי.
בעצם יש איזה שהם כללי מפתח בחקלאות שאת יכולה להגיד, על זה כאילו אנחנו לא מבטרים, או זה משהו שחייב להיות בפעילות שלנו ביום-יום?
מה זאת אומרת?
נגיד, כאילו, תראי, אני אפם לא... תתה עצמם בבית ספר חקלאות, לא הלכתי.
כן.
אני חייבת להיות כן, אבל להגיד. לא הלכת? לא הלכתי, הייתי חולה בימים האלה.
אבל...
זה הכי אמת שלי בעולם, עם מורה לחקלאות, אני לא זוכרת אפילו את השם שלך, אבל אם אתה מאזין...
אל תיפגע.
לא אתה, זו אני. אבל באמת, אם זה שזה משהו שאתם כאילו... כזה משהו שהוא מפתח, זאת אומרת, אתם, כשקמתם את החממות, היה איזה משהו שהוביל אתכם, שידעתם שככה אתם רוצים שהדברים יתקיימו והתנהלו חוץ מהעניין הזה, שבאמת שזה על השולחן, כאילו?
וואי, לא. לא. אני ממש, ממש חייבת להגיד ש... זאת אומרת, ברור שהיה איזה ויז'ן כללי, ועשינו לזה המון ניסיונות, ואומנם ניסים הוא מושבניק, ואבא שלו מגדל עצי זית וענבים, אבל הוא לא, אין לו עסק תפעולי בחקלאות, שאנחנו למדנו שזה משהו, סיטואציה בפני עצמה, בטח בישראל. וממש כאילו אפשר להגיד שלמדנו הכל על בשרנו. כולנו עם תשוקה נורא נורא גדולה לעולם הזה, ואמונה בעולם הזה. ובוא נגיד שאת יודעת מה, הנה עכשיו עלה לי, שאתה חייב אמונה. כי בגדול אתה פשוט זורע דברים ומתפלל שהם יגדלו. אמנם אתה יכול לעשות הרבה דברים כדי לעזור להם, אבל בסוף אתה תלוי באיזה משהו, אתה לא יודע כאילו, אם זה יעבוד, כן. או מה יקרה לזה, ובאמת יש המון אסונות, אסונות שקורים, או פתאום עכשיו היה נגיד נורא נורא חם, והעלים שלנו מחטפו מכות חום למות, וזה גרם לנו לחוסרים, וזה לפעמים קשה לבוא ולהגיד למסעדה שיש לה בתפריט סלט ירוק עליה, שומעת, יש לנו חוסרים, ומה לעשות? כאילו, וואלה, זה קרה, זה הקיץ, עשינו הכל כדי שזה לא יקרה, אבל זה קרה. וכל חקלאי זה קורה לו.
באמת, איך כאילו, אני מרגישה שיש משבר מאוד גדול בעולם החקלאות בארץ?
אני חושבת שבעתיד זה יהיה מאוד נדיר לקנות ירקות ופירות מקומיים. זאת אומרת, מצד אחד יש איזו התפתחות נורא נורא גדולה בתחום הזה, ואנחנו בישראל נורא נורא חזקים, וגם נורא אוהבים. אבל מצד שני, אין באמת איזה בסיס, אין איזושהי עזרה אמיתית, אין הערכה כל כך מבחינת הרשויות, נקרא לזה, לעולם הזה. וזה בגלל זה גם הולך ונהיה נורא נורא יקר, וכן, זה קשוח, זה עולם קשוח.
כן, תארת לעצמי, אני כל הזמן את נחשפת לסיפורים כאלו ואחרים של קושי שקיים אצל חקלאים, בגלל זה כזה, אני שמחה לראות שאצלך ככה, את יודעת, הדברים מתנהלים קצת אחרת, כי אולי גם הסחורה שלך היא קצת אחרת, אני לא יודעת. מה באמת כן. אולי מבדל אותך, כאילו איפה באמת את מצליחה להיות ממקום יותר של להסתדר, בוא נגיד, עם המצב הקיים, עם זה שפחות פחות הולך לחקלאים פה בארץ כבר. כאילו זה משהו שהופך להיות מאוד מאתגר.
כן, החקלאות באמת שאנחנו עושים היא חקלאות שהיא אחרת, כי היא לא כזה בשדה, היא כן. באמת על שולחנות, והכל כזה עם תשומת לב. אני חושבת שגם היחסים בינינו לבין השפים, יחסים קרובים, אנחנו, כואב לנו כשאנחנו לא מצליחים להביא להם את מה שהם רוצים, או שאנחנו נורא שמחים כשהם מתלהבים. זאת אומרת, ממש יש יחסים בינינו, יש שפים שבנו איתנו מוצרים. זאת אומרת, ביקשו דברים ספציפיים, ואנחנו גידלנו להם אותם, וזה הפך להיות מוצר.
מה, תספרי לי, אני אוהבת כאלה סיפורים.
כן, למשל, השף, קודם כל, עזרה קדם, כאילו, הרבה דברים שהוא אמר לנו, אז אנחנו כזה הכנסנו וניסינו לגדל, ודודו ביטון, שהוא גם אחד מהראשונים שהתחלנו לעבוד איתם, שאת יודעת, שפים ברמה כזאת שכזה, קודם כל בכלל מתייחסים למוצר, מכניסים אותו ישר לתפריט ועפים על זה, זה גם נותן לך ביטחון, זה גם נותן לך דלק להמשיך, זה גם גורם לך להרגיש, וואלה, אני עושה משהו טוב. זאת אומרת, כן, יש לזה עתיד, גם אם לא ידענו בדיוק מה אנחנו עושים, גם התחלנו בעלי מיקרו נגיד, וזה פתאום משהו שדווקא... הוא מאוד חזק בעולם, הוא מאוד חזק באירופה. בישראל מאוד נרתעים מזה. מקוטלג מאוד לא טוב, או יש לזה שימוש יותר בריאותי, נקרא לזה. והפסקנו לייצר את זה. זאת אומרת, ממש הפסקנו לייצר את זה, כן. וזאת הייתה החלטה ממש קשה, כי אנחנו כן האמנו במוצר הזה, אנחנו חושבנו שזה מוצר טוב, אבל, אבל אנחנו פשוט הבנו שזה לא הכיוון יותר. אז גם לא לפחד.
כן.
לקחת החלטות. לא אני לקחתי אותה מזל, לכן היא נלקחה. וזהו.
טוב, יפה.
כן.
אני רוצה לדבר איתך ממש בקטנה על מאסטר שף. שאלה אחת שככה מעניינת אותי, כי דיברתי הרבה על איך חוויתי אותך כצופה.
כן.
ומעניינתי לשמוע, בסוף זכית, את יודעת.
מי היה מאמין?
מי היה מאמין? סתם, אני חשבתי האמת די מההתחלה, כי תמיד רואים מישהו שהוא קצת בולט אפילו במשהו שהוא בקטנה. צריך להפיע לדעתי, זה לא היה בקטנה, כן? אני כאילו כן מרגישה שבלטת מאוד. אני ראיתי אותך זוכה, רק אגיד.
כן.
אני זוכרת את זה.
ראית את זה בוויז'ן שלך.
ראיתי את זה בוויז'ן שלי. יכול להיות שגם הובלתי אותך לזה. אני לא יודעת.
וואי, את שינית לי את החיים.
כן. אבל מעניין אותי כזה, זה משהו שקודם כל חשבת שיקרה, קיווית שיקרה התחרותית בכלל. מה, תספרי לנו כזה על הפן הזה שלך.
אוקיי, אז קודם כל, אני בן אדם ממש הישגי ותחרותי. זה לא נראה עליי בכלל.
אני ידעתי.
כן, בכללי את אמרת המון דברים שנורא פגעו בי, זאת אומרת לא בי, אלא פגעו עליי, ממש, ברמה כאילו מאוד מאוד גבוהה, ואז באמת הכרתי את ניסים והגעתי למושב וכל ה... כל התחרותיות שלי, כל ההישגיות שלי, פשוט כאילו נזלה ממני עם השנים במושב. שלי זה עשה מדהים, זאת אומרת, זה ממש הוריד לי לחץ כזה, סטרס נקרא לזה. זה לא קלישה שאומרים את זה על מושב, זה לא קלישה שאומרים את זה על טבע, על כפר, זה ממש עושה את זה לאנשים, בבני אדם. לי זה עשה את זה באופן אישי. ואז, והגעתי לזה, לתוכנית הזאת, זאת אומרת, אפילו לא רשמתי את עצמי לתוכנית הזאת, חברה שלי, שרה, כפרה עליה, היא רשמה אותי לתוכנית הזאת מפריז, מהמזנון בפריז. וכזה בהתחלה אמרתי להם, כשהם התקשרו אליי, אני לא חושבת שאני הבן אדם, זאת אומרת, לא נראה לי שאני אעשה את זה. אז אמרה לי, מה אכפת לך תבואי, זה הראשון לא מצולם. ובאתי כזה עם סלט ירוק עליה, וכזה עוגת שוקולד, כאילו הכי בייסיק כזה. וזה ממש התגלגל, ולא חשבתי על כלום, אבל כשנכנסתי לזה, אז כל האינסטינקטים ההישגיים שלי והתחרותיים שלי נדלקו טוטלית, כאילו ברגע שנכנסתי למשימה. וכן, וכן, לא יודעת אם חשבתי על זה, להגיד לך שחשבתי שאני אזכה, לא חשבתי על זה יותר מדי. חשבתי על כאילו, בוא נצליח במשימות, כאילו...
כן.
כן, גם לא חשבתי יותר מדי, פעלתי כזה.
טוב, אני חושבת, אוקיי, אולי כאילו זאת הגישה שצריכה להיות, לא, כאילו אולי הלחץ הזה שאנשים נכנסים בתוכניות האלה והם נורא כן. כזה רוצים להגיע ולקבל ולזכות וזה, אולי זה כאילו מה שמחזיק אותם כזה. כאילו הם כזה נורא נתקעים במקום אולי, אני לא יודעת.
אני ממש חושבת את זה, כאילו אני חושבת שזה כמו, זה קצת כמו נגיד שחקן כדורגל, שהוא עכשיו מתאמן, והוא חושב איך אני יכול להיות יותר טוב וזה, אבל ברגע שהוא עולה למשחק, אי אפשר כאילו להפעיל שם חשיבה על הדברים האלה.
כן.
לא לחשוב על מה אני שמה עכשיו, וזה ברור. אבל זה איזושהי מנטליות אחרת שצריכה להיכנס לתוקף, זה מנטליות של עשייה. וזה נראה לי, כן, נראה לי שזה דגש חשוב בתכלס, עכשיו שאני חושבת על זה.
אם אתם שומעים אותנו ונרשמתם.
כן, זה גם קורה לי בעבודה, זה לא קורה לך?
שמה?
שאם אני לא נכנסת עכשיו ליום של עבודה במטבח, אם התכוננתי לפני, כאילו אם אני כזה נמרחת, אם לחשוב מה לעשות, כמה לשים וכמה להכפיל, איזה כמות נעשה, כל היום כאילו נראה אחרת לגמרי, מאשר אם אני כאילו מתקתקת, תקתקת,
פשוט נכנסת.
כן, כאילו, עושה פשוט.
וואלה, יכול להיות, את יודעת? כאילו, אני, החיים שלי עם קצת מיקס של הרבה הרבה דברים, אז אני כאילו, קשה לי להגדיר, אבל יכול להיות. גם פה אני זורמת. בדיוק היה לי שיחה על זה, מה, את עושה את זה שנה וחצי, את הפודקאסט, אני כזה.
וואו,
לא יודעת, כאילו יצא.
יצא.
טוב, אנחנו עוברות במעבר חד. עשינו את הקטע הרשמי, אוקיי? ויש עכשיו פעילות. פעילות קולינרית, מילה מלחיצים. פעילות קולינרית שאת חייבת לדעת.
לא.
אבל אני הולכת לשאול אותך כל מיני שאלות על גלידה.
אוקיי.
תמיד זה כזה משהו איזה, שנתן לי נגיעה למה גלידה, כאילו הלך אותו גלידה.
אוקיי.
לא אמורה לדעת באמת את התשובות.
אוקיי,
אבל אני שואל אותך שאלה, וזה ואת תתני תשובה אולי נכונה, אולי חרטוט. אוקיי. מה שבא לך. אוקיי, אני מתחילה.
אוקיי.
טוב. על איזו מילה ביסס אליעזר בן יהודה? את המילה גלידה. או גלידה, הייתי אומרת.
גלידה?
כן.
וואי, אני באת לעולים חדשים, זה
שאלה מכשירה בשבילים. הנה התחלנו.
גלד.
קודם כל, כל הכבוד, השורש הוא נכון, כל הכבוד. אבל זאת לא המילה, אבל זה קרוב, זה קרוב. המילה היא גליד.
גליד?
וגליד זה נוזל שנקרש, גליד קרח.
אשכרה.
כן, ואז הוא כאילו רצה להגיד כמו לביבה, אז גלידה, בגלל זה שיניתי גם לגלידה.
אז הוא המציא את המילה הזאת?
כן.
וואו, זה מדהים.
אומרים שזה גם היה ב... איך אומרים? פירושים של התנך. יש כזה כל מיני נגיעות של קרח. ואז פירשו את זה לגלידה.
יפה, אני אחפש את זה עכשיו.
כן, תעשי את זה. איך נקרא שף קונדיטור שמתמחה בייצור גלידות? זה בא מצרפתי דרך אגב.
כן?
כן. את ממש לא יודעת כלום.
אמא, אני נכשלת בהכל. זה משהו, מה, תני לי רמז.
אז זה מסתיים עם סייר.
לסייר.
יפה. כאילו זה בתחס, זה קל כי זה כאילו פטיסייר.
נכון, נכון. פעם רציתי ללמוד את זה.
אז זהו, אז כאילו, זה הכיוון. ובשפה העברית זה גלידאי או גלידן.
גלידן.
כן.
גלידן זה מגניב.
כן, אז זה כאילו החשיבה. מתי החל ייצור מסחרי של גלידה? באיזה מאות?
באיזה מאה?
באיזה מאה?
אין מצב שאני אדע את זה. מי היה הראשון שייצר גלידה באופן מסחרי?
את שואלת אותי עכשיו? האמת שאני יכולה להגיד לך, יש לי את זה במקרה כתוב, אחרת לא הייתי יודעת. אבל זה במאה ה-16, על ידי ג'אמבטיסטה דלפורטה.
מה זה, איטלקי כאילו? הוא היה איטלקי?
תשמעי, מפה ועוד תשובות על הדבר הזה, זה כבר כאילו חרגת.
אני יוצאת מפה לזה, אני יוצאת מפה למסע...
שאלה אחרונה.
כן.
מתי הומצאה מכונה ידנית לייצור גלידה? אני רוצה את השנה המדויקת, אבל.
לא יודעת. 1200 לפני הספירה.
קרוב, קרוב. 1843, אחרי הספירה.
אחרי הספירה, שיט. תהייתי רק בחיים שלמים.
בכלום, את יודעת הכל, אני כאילו, את יודעת, אני עורכת את זה אחרי זה. אז תגידי את התשובות, תקליט את זה אחת אחרי השנייה. אבל עקרת בית אמריקאית, היא המציאה את זה, את המכונה, והפטנט בכלל נרשם לידי אמריקאי אחר, כרגיל, כמו שעשו לכל אנשים בהיסטוריה.
אני בהלם.
כן.
וואו, זה לא סבבה.
רואים אותך בהלם עכשיו. אבל כן. בסדר, ידעת יחסית יפה. לא, הכל בסדר.
ידעתי משהו אחד.
הכל בסדר.
עם רמז.
כן. זה רמה יפה של ידע, אנחנו שמחים. סתם, הכל היה בסדר, וכאילו אני שמחה שהיית פה, והיה לי שיחה מאוד מעניינת.
תודה רבה. כן.
וכיף, כיף שעשינו את הרעיון הזה. וזהו, מה אני אגיד להגיד לה?
תודה שהזמנת אותי.
ברור. מה? תבואי עוד פעם.
יאללה.
אם יהיה לך זמן, כי אין לך.
כן, נכון. לא, אני בעשור כזה, עוד עשור.
מעולה, מעולה. אמן, שרק לא תוכלי לבוא לרעיונות יותר בחיים. אמן. טוב, זהו, אז אנחנו ניפגש בפרק הבא, ותודה.
יאללה, חגים שמחים ושנה טובה.
ביי.
ביי, אוש.